ערב טוב, ברוכים הבאים וברוכות הבאות אחרי הפסקה קצת ארוכה של שבועיים. ברוך השם, חזרתי מניו יורק, מרבי מלובביץ'. החוויה הייתה להיות אצל הצדיק. קשה להסביר את זה, אבל אתה פשוט מתחבר למקור, לשורש, לחשמל ולחשמל הפנימי שלך. וברוך השם, אתה מקבל פשוט דחף. זה ממש כמו רוח גבית שאומרת לך, טוב, קדימה. עד עכשיו היית שקוע במין אורים, במין ביצה של הסובייקטיביות שלך. אתה מבקר את זה לצדיק, כל אחד מקבל את זה כנראה אולי אחרת, אבל בכלליות זה מה אתה חווה. וברוך השם, הייתה שם חוויה מרתקת בכלל, מהעלייה למטוס, שפתאום אני מזהה, כרגע לעת עתה אני אשמור את החברה שטסתי איתה, אבל ממש המטוס יוצא מהשרוול, נכנס אל מסלול ההמראה הנוסע, ופתאום אני מסתכל כזה מהחלון, חים את עצמי לקראת העלייה, הגעה אל הרבי מלובביץ', ואני חושב כזה מהרהר, שם את עצמי כבר במקום הבא, כאילו נכנס לתבניות מסוימות. מסתכל כזה מהחלון, ופתאום אני רואה כמו זרנוק של מים מהכנף יוצא, אבל בשפרץ אדיר. ואני אומר, בטח המערכת קירור מסננת את עצמה. זה בטח מים. ובעל פיות השנייה, ואני מסתכל את החלון, אני אומר, יאל, רגע, אבל מים, אם הם נוחתים על הקרקע, לא אמור להיות קצף, זה דלק! לא הייתי בפניקה, הסתכלתי, אמרתי, טוב, אין מה לעשות, חייבים לעצור את המטוס, הקטע שהמטוס לא עוצר. החברה לא מזהה את זה, הם לא מזהים את זה בשוענים. אני אומר, זאתי שלידי, את רואה מה קורה, מה אני רואה? היא רק הסתכלה, אנחנו עומדים להתפוצץ, תדעו, איו! קראתי לדיילת, תוך 4 דקות מסביבנו, 2 מכבי אש, זרנוקים של מים, עניינים שלא תהיה. 3.5 שעות עמדנו במסלול, עיכוב בטיסה של 10 שעות, אבל ברוך השם הגענו, שהגענו פשוט נס. והקדוש ברוך הוא דואג לבחור את השלוחים שלו להעביר את מה שצריך להעביר. וברוך השם, יאנו שלום, שבועיים חזרנו. אז ככה, הנושא שלנו היום. אנוכי, למה אתה עצוב? מה? אנוכי, השם אלוקיך. סיימנו פרשת יתרו, קראנו את 10 הדיברות השבת הזאת. 2 דיברות נאמרו מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, ונשמות ישראל פרחו, לא יכלו לעמוד בגילוי הזה. אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. השאר, משה דיבר על בני ישראל כי הם לא יכלו לעמוד בגילוי העצום הזה. כלומר, נשמתם חזרה לשורשה. היה גילוי כזה של אור מסיבי, כמו חלילה, אם השמש יורדת לפה אל תוך הכדור הזה, שום דבר לא נשאר חי. משה ממשיך את 10 הדיברות, ואנחנו נדבר קצת היום על אנוכי. למה אתה עצוב? זה כבר מדרש קרוצ'י, אבל בוא נראה איך זה מתקשר. נתחיל עם קצת שאלות. אנוכי השם אלוקיך. חשבתם פעם על המילה הזאת אנוכי? אנוכי זה מילה בעברית או לא? יפה, נעים מאוד. Wrong answer. הכל בסדר, אני נהנה מהבדיחות של עצמי, לא חייבים, הכל בסדר. אנוכי זה לא מילה עברית. אנוכי השם אלוקיך, הדיבר, 10 הדיברות, שזה כל כללות התורה כולה, זה חוקי יסוד, חוקים שיוצרים חיים. הבורא, אנחנו יודעים שבזוהר כתוב לנו שמה זה אנוכי, המילה אנוכי? כתוב לנו שבעצם התורה היא הבורא בכבודו בעצמו. אז אם הבורא בכבודו בעצמו ולשון הקודש זה הלשון הבהירה, למה אתה בוחר לא להתחיל את הדיבר הכי חשוב, אנוכי השם אלוקיך, בוא תכיר אותי. בוא תכיר אותי. באיזה מילה אני פותח? במילה שהיא לא יהודית בכלל. נכון. אנוכי, כתוב בתלמוד, כתוב במדרש, שאנוכי, זה מדרש, זה נאמר במדרש תנחומה וילקוט שמעוני, פרשת יתרו, שאנוכי זה לשון מצרי. אבל מונח אנוכי, מה אנוכי אומרת? הגמרא אומרת, מסכת שבת, שמה זה אנוכי? ענה נפשי כתבית יהבית. ראשי תיבות, ענה נפשי כתבית יהבית. ראשי תיבות, אנוכי. שמה זה אומר בעצם? אני את עצמי כתבתי. הסופר הראשי, אני את עצמי כתבתי ונתתי. זו האמונה של תורת ישראל, זו האמונה היהודית. כלומר, כשאני באתי מבודהיזם והינדואיזם, אחד השאלות, אני זוכר, אני לא אשכח, בדרמסלה, המקום איפה שדלי למה עומד, אני, אחד הדברים שהיו לי מאוד קשים, ובאתי אחרי חלום מאוד מאוד חזק עם הרבי מלובביץ', שהוא ממש, אין זה מקום לבאר, הייתי משאל לו יהודיה, ואני זוכר את זה יום שישי, חג הסוכות, נגיע לחדר שבו אנחנו מתגוררים, ואני אומר, תשמע, הורים צדיקים, במותם קוראים חיים, אני לא יודע, אבל אם אתה איתנו, אז אתה לא רואה איפה אני נמצא. באותו לילה אני חולם חלום מאוד מאוד חזק. אין הזמן כרגע לבאר את החלום. פשוט כי אני חושב שיש לי נושא, אני חושב שאנחנו מכנסים נושא מאוד מעניין אל תוך הנפש, אבל כשאני יוצא מהחלום הזה, זה לא הספיק לי. קיבלתי את התשובות מה אני צריך לעשות, למרות שאני עם גויה וילדה מהגויה הזו. זה לא פשוט בכלל. אבל כאילו החלום עבר, המלאק חזר הספק, ואני מציב את עצמי על שני סלעים בולדוזרים, הרים 5 קילומטר גובה, מושלגים למעלה, ארזים כל ארז, זה לא מספיק, זה היקף מעבר לזה, ואני שם את משה רבנו בדמיון מודרך על סלע אחד, ואני בסלע שני, סוגר זירה, שם כפפות אגרוף וקדימה. השאלה הראשונה שאמרתי לו, אתה עוד גורו! אתה עוד חכם, אתה מחפש קהל מאמינים, די נמאס לי, 3 שנים בודהיזם, 7 שנים בהינדואיזם, ברור לי שזה לא תורה אלוקית. נכתבה על ידי אדם, חכמים מופלגים, אבל לא תורה אלוקית. מה אתה בא מספר לי, שהתורה ענה נפשי כתבית יהודית, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? תוכיח לי. ואני לא אפתח לכם הכל את כל השאלות המוזרות שהיו לי, שחלילה מישהו לא יבין אותי. זה בסיפור חיים. חשבתי פעם אחת לעשות ככה תוכנית סיפור חיים כאן. לגלגל את זה. קשה בשעה, אני צריך תקלט של 1.5 שעה זו. בכל אופן, השאלה הראשונה ששאלתי, האם התורה נכתבה בידי אדם או לא בידי אדם? מסכת שבת באה ואומרת לנו, חד וחלק התלמוד, התורה נכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אם התורה נכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא, אנוכי, פתחת את זה בלשון מצרית, למה לא בלשון שפת הקודש? יש לי פה שאלה חזקה. אתם איתי? זו השאלה של הרבי מלובביץ'. שאלה הבאה, למה דווקא בלשון מצרי? אם נסתכל על הסיפורים של אברהם אבינו, יורד עם שרה שטופי זימה. אין שם כללים. להזכירכם, כשהיה מכת בכורות, מכת בכורות על המצרים, כלומר, אמור בכור בכל משפחה ליפול. האם זה מה שקרה? רבותיי, פים, קטעי עיתונות, ידיעות אחרונות, מעריב, שימו, שימו, 4 בחורים נפלו במשפחה הזו, 3 בחורים במשפחה הזו, 2 שמה, נשים רצות ברחבי מצרים, בורחות מבעליהן. היו שטופים, אישה מזנה עם כמה גברים, היו לה כמה בחורים. פתאום אתה קולט, גבר רואה, נופים לו 4 בנים? מסתכל עליה, זה כבר מדרש קרוצ'י, חבר'ה. זה נשים בורחות ברחבי מצרים, זה הנחה שלי, אבל מדרש אומר, תורת ישראל אומרת, נפלו כמה בחורים. מצרים זה מקום מאוד מאוד נמוך. לכן גם כן בהלכה, כותב הרמב״ם, ראוי שאדם לא יעתיק את מקומו לגור שם. יש שם משהו, מקום מאוד מאוד נמוך. אז אם ככה, איך פותח הקדוש ברוך הוא את תורתו, את 10 הדיברות הקדושות? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, באנוכי, בשפה מצרית, בשפה כל כך ירודה, מדוע? מה המטרה והכוונה בשימוש השפה הזרה הזאת? מה המטרה שלו? למה הוא פתח בזה? השאלות מובנות, נכון? אני מובן, אני מתחיל דווקא עם הפריה כדי ש... אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה לא אשר בראתי שמיים וארץ? מה זה הוצאת אותי ממצרים? למה לא תגיד אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ? אשר קרא את ים סוף? שאלה טובה, נכון? זה חסידות. נעים מאוד, זה חסידות חב"ד. מנסים להפות על צור הפריה דרך שאלה כדי להגיע בעצם לעומקם של עניינים. מסביר הרבי, כדי להבין את השאלות האלה, יש להתעמק תחילה במהות ובמטרת כל ההתגלות האלוקית על הר סיני. מה היה הטררם הזה? שאומרים שהוא לא יחזור דרך אגב. מה היה הטררם הזה? כל היופי, ההתגלות, שופר חזק מאוד, אשן, אש. מוסבר שהתורה לא ניתנה רק כדי לשמור על קדושתה של לשון הקודש והאומה העברית, הישראלית, היהודית. לא בשביל זה ירדה תורה לעולם. לשם כך לא היה צורך בכוח נפלא, מופלא של מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד על הר סיני כדי מה? הקדושה העילה הזאת, כל העוצמה הזאת ירדה למטה, כדי שמה יהיה אפשר לעשות? לעלות את התחתון למעלה. וזאת היא תכלית הכוונה של התורה. ובשביל זה העם הזה נוצר ונבחר. כדי לקחת את הדבר הכי תחתון ולעלות אותו למעלה, ואנחנו בהמשך השיעור שלנו היום מנסים להגיע למקום תחתון אצלנו, שהכי תחתון שיכול להיות זה עצלות, כבדות, ייאוש, עצבות. כשאנחנו נדבר קצת על ייאוש ועצבות. איך להתרומם מהמקום הזה? אנחנו נשאל האם יש קשר בין גאווה לעצבות. מעניין, נשמע איך זה מתקשר. וכמה עצות להתמודד עם עצבות. מתאים? חייב להיות מתאים, חבר'ה, אנחנו נראית חודש אדר, חודש אדר זה החודש שלי. אדר, א' דר, האמת, הא', האלוקות, האהבה, כמה אמת, לא יכולה לדור בך. אם אנחנו בתוך נבחי חדרי מבוך התודעה, לא שמים לב, אבל מחשבות מתרוצצות אנה ואנה. אם רק לרגע נהיה בשקט ל-20 שניות, וננסה רגע להקשיב ולקלוט את כל הקולות מסביבנו. להתמקד רק בלקלוט את הקולות. שום דבר אחר. אם נתעורר ונתבונן, נראה עד כמה התרגיל הזה לא פשוט. כמה מאיתנו הצליחו להחזיק רק בקולות, 3 שניות, 5 שניות, 10 שניות? תוך כדי זה באים מה הרבה? מחשבות מתרוצצות להם. תוך רגע אני שואל את עצמי שאלות. תחשבו, זה ב-20 שניות. מה קורה בראש הזה ב-24 שעות? מזל שאנחנו ישנים 8 שעות. אלוואי 8 שעות. אלוואי. תחשבו איזה כוח מסיבי, אנרגטי, רץ בראש הזה. כל הזמן מחשבות שופות. ואנחנו בתוך מבוך החיים, בתוך מבוך המיינד, מה עושים שם? משתמשים בחופש הבחירה לאילו מחשבות להיצמד. ולאילו להרפות. הסוד של להיצמד לתבניות הנכונות, זה נשזר לנו בתורת ישראל. כדי להגיע למי? לאנוכי, השם אלוקיך. למקום הכי גבוה. ובשביל זה ירדה תורת ישראל למקום כל כך נמוך, שזה גם בתודעה שלנו וגם בחיים, כדי להעלות אותנו ולחבר אותנו למקום עצמי והרבה יותר גבוה. כי כשאנחנו למטה, לבד בפנים, בתוך העומק, בתוך מבוך הנפש, בתוך כל המתרוצצות המחשבות, אנחנו נצמדים. We clinging. זה נקרא בבודיזם cling into. להיצמד למשהו. Attachment. יש לנו attachment וclinging, הצמדות לסוגי מחשבות כאלה ואחרות. למה אנחנו כאן בשיעורים כאלה? פתאום נתחתי שער. וואי, לא ידעתי שאפשר ככה. באמת ככה אני יכול לחשוב? רגע, זה המחשבה המתוקנת. וזה כל מה שקשור במיוחד בעיקר לחסידות, לתורת הנפש. היא כל כך מתעסקת עם זה. ושם חסידות חב"ד, כשהגעתי אליה, אני ראיתי שם דיוק מהמם בצורת החשיבה שלך. וזה גוף, הכל זה מובנה במה שנקרא ספר התניא, לאדמו"ר הזקן. אבל באמת צריך ללמוד אותו עם מישהו קצת, או בהתחלה לבד, גם לבד זה בסדר. עם קצת ביאורים, וכל הזמן להתפלסף אותו, לקבל מין אימות. מצב מול מישהו שאתה לומד מולו. מה שלומך? אז בואו נראה. אנוכי השם אלוקיך. מי זה אנוכי אמרנו? אנוכי זה לשון מצרית בכלל. אז הקדוש ברוך הוא פותח את המילה באנוכי, אומר הרבי, שאנחנו צריכים להבין למה היה הגילוי העצום הזה, מתן תורה. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יורד על ההר, למה הקדושה העליונה, האור החזק, האמת, יורדת למטה? כדי לאפשר לעלות את התחתון למעלה. וזה מתחיל בגלל זה תורת ישראל נוגעת בכל כך הרבה רבדים. והיא נכנסת לעומק מלפנים, עומק, עומק, לפנים, עומק, כי הכל בא מאותו אחד. ואותו אחד הקדוש ברוך הוא אינסופי. לכן גם התורה היא אינסופית. היא לא מתאימה כביכול רק לאותו זמן, אלא היא מתפרשת ויורדת לפרטי פרטים. כי כשאתה נמצא במבוך כלשהו, כשאתה מתמודד בחיים עם כלשהו אירוע גשמי, אם זה כלכלי, אם זה מערכות יחסים כאלה ואחרות, שהכל זה מערכות יחסים, עבודה, תזונה, יש שם אין ספור שאלות. ותורת ישראל נוגעת בכל הרבדים האלה, לא מתוך מטרה להציק לך, אלא כל הכוונה שלה היא לרומם את התחתון. וכשאני אוכל דוגמה בצורה לא מבוקרת, אז אני במקום תחתון. ואם הייתי חושב בצורה נכונה, אז הייתי יורד from this addictive habit, איך אומרים את זה? ההתמכרות הסמויה הזו. וההתמכרות הסמויה הזאת היא באה לנו בכל מיני רבדים בחיים. וכשאני בייאוש ואני בעצב, אז זה עוד יותר מתגבר. זה מחלה את כל הכוחות שלי לעבוד, להתמודד ולהשתנות. וזה הפך התורה, זה הפך התורה ממש, להיות בעצבות. שנאמר, תחת אשר לא עבדת, יושב אלוקיך, בשמחה, בטוב לבב, מרוב כל, ספר דברים, פרשת ראה. זה המגמה, להיות בשמחה. גם לפני מתן תורה למדו תורה. גם קודם לכן הייתה קדושה. אך מטרתו של מעמד הר סיני הייתה לחבר את הקדושה עם המציאות הגשמית. לקדש ולרומם גם את הדברים הרחוקים לגמרי מעולמה של תורה וקדושה. במונחים של היום, אחי, קלטת אותו? קלטת אותה? אין לו אלוקים זה, אין לה אלוקים, אחי. תראה איך הוא מתנהג. פרא אדם. ככה מתנהגים? פוליטיקאים, אין לכם אלוקים. מבטיחים משהו, עושים בדיוק ההפך, בדיוק שבוע אחרי זה. ולא ניכנס לתחום המצייר. זה בסדר, רק לא לשכוח שהם לא מנהלים את העולם, הכל בסדר. הם רק חושבים. ומאחר שזו התכלית והמטרה, מה התכלית והמטרה? לחבר את הדברים הכי רחוקים לגמרי, להעלות אותם מעלה, לרומם אותם, לכן הייתה כזאת התגלות. הוא בכבודו ובעצמו יורד כדי לתת את הכוח הזה. להבין שאם אני ירדתי למטה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, הוא בא והוציא אותנו ממצרים. אז יש כוח למקומות, לאמת, לרדת למקום הכי תחתון ולרומם אותו למעלה. וזאת היא תשובה שעונה על הרבה שאלות לפעמים וספקות. זה אפשרי? לא נראה לי שזה אפשרי. זה אבוד. תראה איך העולם נראה. נראה לי שאני גמור. ממקום כזה נמוך אני יכול להתרומם? האם השפה שלי מובנת? ברחתי לכם קצת או אתם עדיין איתי? 100% רק בדיקת קשר. ומאחר שזו התכלית והמטרה, בא הדבר לידי ביטוי מיד במילה הראשונה של עשרת הדיברות. כדי לתת את הכוח לחבר לשון מצרי שמסמל דבר מאוד תחתון עם שיא הקדושה עם הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך. למה נפתח בלשון מצרי? כי אם אתה מסתכל על הכוונה והמטרה, ובטח שהגישה היהודית אומרת שיש פה בורא, יש פה ברוך השם מישהו שמנהל ומכוון את העולם ואת כל הדברים לאיזה מין מקום מתוקן. In Hinduism you call it the divine plan. אז מאחר, והכל הולך לפי הכוונה והמטרה, ואתם זוכרים בשיעורים קודמים אמרתי שהקדוש ברוך הוא קואוצ'ר, חבל על הזמן, ההתלבשות של הקדוש ברוך הוא זה שאמר, ענה נפשי כתביתי יעבית, אני בעצמי כותב פותח בלשון מצרי, לא סתם, אפילו של שון הקודש, שפה יהודית, בא ללמד שהדרך, שימו לב מה אומר פה הרבי, מה זה אנוכי? אנוכי זה לא שם. אנוכי, השם אלוקיך. אנוכי י' כ' ו' כאלוקיך. הרי אנחנו יודעים שכל השמות ביהדות מסבירה הקבלה, שכל השמות של שם השם יש אחד בעצם, אבל זה כמו אור של שמש שבא דרך כמה חלונות, אחד צהוב, אחד אדום, אחד ירוק. בעצם כל שם מייצר השתקפות מסוימת של אותו אור. זה כמו שבן אדם אומר לך, אחי, אני לא מכיר אותך, אבל סלח לי חמוד, זה אותו אייל, אבל אני גם כזה, אני לא תמונה על קיר. לא אזכח שאשתי אמרה לרב שלי, כשהיינו בתשע פגישות, אז היא התייעצה איתו בפגישה השמינית, כי הוא, אתה יודע, הוא מכיר אותי יותר, מה אני אעשה? מה אני אגיד לך? כל פגישה הוא קצת אחר, אני לא יודע מה לעשות, זה קצת מודגת. אני מבין מה את אומרת, אבל את צריכה לזכור שאייל הוא לא תמונה על קיר, וזה מערכת יחסים. הרבי נוגע פה בנקודה פלאית, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, אנחנו רואים למה פתחנו עכשיו באנוכי, נכון? הבנו את התשובה. למה שפה זרה? למה דווקא בלשון מצרי המקום הכי נמוך? כדי לעלות הנמוך למעלה. ופה הרבי נוגע בנקודה נפלאה, שימו לב. הקדוש ברוך הוא מנסה לרמוז לנו, כדי להגיע למקום הכי גבוה אצלי, אנוכי מי שאנוכי, אהיה אשר אהיה. זה כמו שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא בסנה, אם שאלו אותי בני ישראל, מי שלחני? אומר להם, אהיה אשר אהיה. כלומר, אין פה שם, אלא זה מקום מאוד מאוד פנימי, עמוק, באור אין סוף, נקרא אנוכי. העצמות שלי, עצמות אור אין סוף. הוויה, זה הערה מעצמות, גם אלוקים זה הערה מעצמות. אז הרבי אומר שהדרך אליו, אל אנוכי, עוברת דווקא בתוך הדברים הנחותים והירודים. זה שאני יורד למטה, זה שיש לי נפילות, זה שאני לא מצליח, זה שאני מתמודד, זה שאני חווה אכזבות וכישלונות מצורת החיים שבחרתי והחלטות שלקחתי ויכול להיות שהיו לא נכונות, דווקא דרך הדברים הנמוכים והנחותים האלה, במסע, במבוך הנפש, ברוך השם, השאירו לנו הצדיקים את דרכי ההסתכלות לצאת מהמקום הנמוך ולעלות למעלה. אבל דווקא דרך מהמקום הנמוך והנחות והשפל, מצרים, אנחנו מגיעים אל אנוכי. ככל שההתעסקות בתורה ותפילה, לשון הקודש, תהיה גדולה וחשובה, והיא גדולה וחשובה ההתעסקות הזאת, מגיעים על ידיה, אנחנו נקדיש את השיעור בעזרת השם לוורדה אורדה בת טוויטה, ולגבריאל אשר, למשפחת סעיד, בן יחיאל, ולאבי זיכרונו לברכה, חיים ג'ימי בן יולון דדה ופנחס, וכלל ישראל, כל המצטרך לרפואה שלמה, ולביאת נשיח צדקנו ברגע זה ממש. ככל שההתקשרות בתורה ובתפילה, לשון הקודש, תהיה גדולה וחשובה, חשוב ללמוד תורה, חשוב להיות בשיעורים, חשוב להיות בתלמוד ולהתעסק עם התורה הזו, אבל על ידי זה מגיעים לקדושה מוגבלת, הקדושה שבתוך האותיות. לעומת זאת, אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אנוכי, מגיעים דווקא על ידי למצרים ירדתם. הקדוש ברוך הוא, הרי כל סיפורי התורה זה לא סתם סיפורים. זה קרה באמת בגשמיות, אבל זה לומר לנו, התורה היא נצחית. כל אחד ואחד מאיתנו עובר את המסעות האלה, אומר רבי ישראל בעל שם טוב. שכל אדם עובר 42 מסעות שעבנו בני ישראל במצרים. וכל אחד ואחד מאיתנו חווה מקום נחות, מקום נמוך בחייו. בסגנון זה של מערכת יחסים, בסגנון אחר, בסגנון עם עצמי, יורד למצרים, אלא דווקא שמה, דווקא שמה אתה תגלה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואז הוא אומר, למה מארץ מצרים ולא קריאת ים סוף? טוב, קריאת ים סוף, אני עשיתי את הטבע. מה הבעיות? אז אני יכול לקרוא את קריאת ים סוף, אני עשיתי שמיים וארץ, מה אתה רוצה? אני הבורא של הכל, אז אני אעשה את זה. אבל ליצור אותך עם אישיות, עם אני, עם אנוכי, ולהוציא אותך מהמצרים שלך, זה כבר חזק. זה הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר חזק, להוציא את האדם מהמצרים שלו, מהאגו שלו. הרי מצרים זה יותר עוד מצרים. יש סיפור נפלא, שמעתי מהרב יחזקאל סופר שיחיה, על הקוצקר. רבי מנחם מנדל מקוצק היה גם כן מחסידות שהשתלשלה מהבעל שם טוב, וזה היה, הוא היה איש אמת ברמות שלא יאומנו. בדרך כלל בחגים תמיד החסידים היו מגיעים לרבם, והם מגיעים אל הרב, אל הרב שלהם, אל הרבה, וחסידים מגיעים מכל רחבי רוסיה, אירופה, לשמוע את הרב שלהם בחגים. ופעם אחת הם הגיעו וחיכו חצי שעה, 40 דקות, שעה, זה לא פשוט. חסיד חסיד עובד על עצמך, אבל שעה וחצי, שעתיים, שלוש, כמה שעות טובות, מחכים שהרבי כבר יצא. תחשבו את המחשבות, את האירורים, מה קורה לו, למה הוא ככה, כל מיני פרשנויות שעלו. אחרי שהם התחממו מספיק והתבשלו, יצא הקוצקר, הסתכל על הקהל, הסתכל, הסתכל, ואמר, אנוכי. וחזר חזרה לחדרו. יש אנוכי השם אלוקיך, ויש אנוכי. יש אגו, יש גאווה. זה שורש כל החולאים הרעים. זה היה הדבר תורה שלו. אנוכי. אני מובן?
אנוכי זה המקום
הלמוד. אני מקבל, אחי, אתה אנוכי. האנוכי שלי עומד תמיד בתגר מול אנוכי מעשה בראשית. האנוכי שלי, האישי, מוביל אותי למטה, אבל דווקא הירידה למטה לזכור, יש לה מטרה, יש לה כוונה, בשביל זה הייתה התגלות בהר סיני. בגלל זה הקדוש ברוך הוא בוחר בלשון מצרי, אנוכי, כי דווקא דרך המקומות השפלים והירודים, אתה מגיע אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וממלא את רצונו ואת התכלית העיקרית של הבריאה ושל מתן תורה. שמה היא? לרומם את הדברים הכי נמוכים ולהעלות אותם למעלה. כלומר, הירידה כשלעצמה אין לה שום תכלית. ההרגשה של אוף, שפלות, נבזות, נחות עם עצמי, ייאוש, אין בזה שום תכלית. אלא אומר שלמה המלך, הוא בכל עצב יהיה מותר. מה זה מותר? כלומר, יש שם איזה משהו שהוא מותר בעצב. שירדתי למטה כדי להתרומם חזרה למעלה. הירידה יש לה תכלית וכוונה. וצריך לדעת שאין זה פרט שולי ותפל, אלא בזה מתבטאת מטרת התורה כולה, ודווקא כך יכול האדם להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אנוכי מי שאנוכי. זה דבר מעניין שהרבי אומר, דווקא כאשר יהודי יוצא מדלת העמות של התורה והתפילה ועוסק בדברים גשמיים על פי תורה. כלומר, זה לא שאתה יכול לעסוק ממך, זה לא שאתה לא תלמד תורה, מה הכוונה לא תלמד, אלא ראוי שתלמד גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כי דווקא לידי הלמידה של התורה, שאתה מתעסק עם ענייני העולם בעסקים, ואתה מחובר לתפילה, ואתה מחובר לתורה, ואתה מחובר למצוות, על ידי זה אתה יכול לרומם את הדברים הגשמיים הכי נמוכים. כלומר, כי יש פה איזו חוקיות מסוימת. אבל אם אתה הולך ללא שום חוקיות, ללא שום פרמטרים, מה ירים אותך למעלה? מה ייקח אותך למעלה? בגלל זה התורה באה לידי ביטוי בהתלבשות בכל מיני פרטים קטנים. שלפעמים לא מובן. הטירוף של הפרטים, מה אכפת לו? ודאי שאכפת לו זה לא דבר שולי, אלא בזה מתבטאת מטרת התורה כולה. להרים את הדברים הנמוכים למעלה. יש שאלות? מה קורה כשאני מגיע עם עצמי למקום ירוד נחות? בואו ניקח את זה עכשיו, ננתב את כל הירידה הזאת למצרים. הרי כשאני חווה נפילה, מסוימת. כשאני חווה שכשלתי במשהו, בדרך כלל זה אכזבה. מתי אני מאוכזב? מתי אני מיואש? מתי אני עצוב? לא מסתדרים לך הדברים. זה יכול להיות בכל תחום של סגנון של מערכת יחסים. לא מסתדרים לך הדברים. הם לא מסתדרים לך על פי האמות מידה שלך. זה אנוכי. זה אנוכי. אבל כשאתה מסתכל על אנוכי השם אלוקיך, ענה נפשי כתבית יעבית, ואתה מבין בעצם שהרצון של הקדוש ברוך הוא, תכלית מטרת הבריאה בעצם ירדה אל תורת ישראל, ופה אני רגע עושה איזה דייברק, שפה מין רגע הערת סוגריים, לאחר שבדק בעצמו שבאמת תורת ישראל לא נכתבה על ידי אדם, כי את זה ראוי לבדוק, כי היא לא נכתבה על ידי אדם. ויש איזה הוכחות מדעיות שכליות, לא אמונתיות בלבד.
מדעיות?
אה?
שכוחות מדעיות?
ודאי. ודאי, יקירי. אתה חייב להיות איתי בקשר בפייסבוק. אתה יודע, אתה רוצה להגיד לי.
יודע ולא יודע.
אוקיי. אז יש חלק, לא הכל יוכלו לכך בחוות מדעיות, אבל עצם זה שאחד המחקרים הגדולים זה הוכחה קריאת ים סוף. הוכחו 10 הדיברות. תיבת נוח הוכחה בערי הררת. יש לזה הוכחות מדעיות. וברגע שאתה רואה, וואו, רגע, הייתה פה קריאת ים סוף, חשבתי שאחד ההוכחות המדעיות הכי חזקות הם אברהם, יצחק ויעקב בקבר, ורחל שנמצאת בבית לחם. אז פעם אחד מישהו אמר לי, מי אמר, אולי קבור שם הסוס. אמרתי לו, יאללה, וואלה אחי, אני מת לקלוט אותך עוד 40 שנה, קולט, שאתה, מה זה שם למעלה, בעולמות עליונים, מסתכל על החבר'ה פה למטה, מחפשים את הקבר של אביך. כי אביך היה איזה בן אדם חשוב ורוצים לכבד אותו. ופתאום בא איזה מישהו ואומר, וואלה אחי, נראה לי שהמצבה הזאת היא סתם, נראה לי שקבור פה סוס. נראה לך שבמשך דורי דורות, אנשים באו, הרי איך אתה יודע שמצבה קיימת ומוכחת, ועדיין אנשים באים מבקרים? כי מרגע שהייתה הפטירה של אותו אדם, אנשים באים לבקר אותו. מכירים את המנהג הזה שהולכים לעלות על הקבר?
לא, זה אני לא מבין. סליחה שאני קוטע אותך.
כן, כן.
אף אחד לא הטיל ספק שהיה אברהם, יצחק ויעקב. זאת לא השאלה, אבל.
מה השאלה?
יפה. מי כתב את התורה?
יפה, בסדר. אז אתה חזר לשאלה שלי, וכרגע אנחנו נעשה הערת סוגריים, נצא חזרה מהרצאות סוגריים. תזכיר לי את שמך?
שי.
שי אומר יפה, יאל, אני מסכים שאברהם, יצחק ויעקב היו. השאלה אם הקדוש ברוך הוא פה כתב את התורה או לא. ועל זה באמת יש אחות, אני מאוד ממליץ לשמוע על הרב זמיר כהן במקום הזה. הספר שלו, התורה, הוא מביא לשם הרבה עדויות שנוטות לך ממש ממש לחשוב. מלבד זה אני אשמח אם תהיו איתי בקשר אחרי זה. כמובן אתכם להציף לכם כמה שאלות פה קטנות, להרהר בהם סוגיות ומה שאני אומר, סיעור מוחות. כל אחד והדרך שלו. ובעזרת השם שנתאגד כולנו ונגיע לאנוכי מי שאנוכי. אז אם זה ככה, מה קורה שבעצם דברים לא מסדרים לכפי שאנוכי שלי רוצה? יש אנוכי הקדוש ברוך הוא, הוא טובה לנו את הדרך, אבל קשה לנו. אבל בוא נאמר כרגע שירדנו למקום נמוך, הרי אנחנו לקראת חודש אדר ומרבים בשמחה. ואנחנו רוצים לצאת מהמצרים האישי שלנו, מההרגלים שלנו בעצם, להסתכל על דברים מסוימים שכבר שהייתה נפילה, אני נכנס למין עצבות, למין ייאוש, למין אכזבה עם עצמי. עכשיו, איך אני מנסה להצליח לרומם את עצמי מהמקום הזה? מתוך העצבות הזו. זוכרים ששאלנו האם יש קשר בין גאווה אנוכי לבין עצבות? למה חשוב לרומם את עצמנו מהעצבות הזו? כי כשאתה בעצבות, אתה עצל. וזה לא משנה כמה תהיה חזק. אם אתה עצלן וכבד, תבוא למבחן, תבוא מיואש ועצוב למבחן, למרות שאתה תלמיד מבריק. תבוא לכל סוג של התמודדות בחיים. אם אתה לא תהיה זריז ומהיר וכליל, גם אם תהיה מה זה מוכשר במקום שלך, אתה תיפול. אתה תתרסק. וככה זה גם בזירה. אם אתה בא מאורר ומאוכזב ועצוב, ואתה מתמודד מול היריב שלך, אפילו שאתה חזק בבריון, אתה כבד. וכשאתה בכבדות, אתה לא יכול לנצח. איך זה בא לידי תודעה בנפש? יצר טוב, יצר רע, שני יצרים, אור וחושך. אם אתה היצר הטוב שלך לא נמצא בכלילות להגניב מחשבה נכונה בזריזות ומהירות, אתה מטפס במבוך הנפש. מה שאמרנו, אתה נכנס פנימה אל תוך מצרים, למקום הנחות, אתה מתחיל לתמרן על מחשבות לא נכונות, אתה לא מהיר להגניב מחשבה מתקנת. איפה אתה מוצא את עצמך אחרי חצי שעה? וואי, וואי, באיזה פרשנויות, באיזה סרטים, ואני כבר חשבתי, ואני כבר פה. אם זה כלפי מישהו אחר, או אם זה עם עצמך. כשנופלים לי מחשבות זרות, בעניינים גשמיים או רוחניים, אני צריך לזכור שיש דבר ראשון, ההצעה יוצא לזה, יש זמן, ודבר לכל עניין. יש לו את הזמן והמקום שלו. כלומר, אם במשך היום אני נמצא בקדושה, ואני מתפלל, או אני משתדל בדרך של קדושה, נופלים לי מחשבות זרות, אני חייב להבין שאני חייב לפנות את זה הציטה. יש לזה זמן. הייעוצה איך לצאת, כלומר, מהעצבות הזאת, מאיך שדברים לא מסתדרים לי, כמו שאמרנו, מתאכזב מדברים שלא מסתדרים לי, זה לקחת זמן ביום ולהתבונן בדברים, אבל לעומק. לראות בעצם מה הוביל אותי למקום הזה. לעשות תהליך של ברור. ובטח ובטח קודם כל במשך היום להשיח את דעתו משם, כי זה לא הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הוא שתהיה בשמחה, כי אם אתה לא מתיס שמחה, אתה בכבדות, אתה בעצלות, אז בטח היצר יפיל אותך. זה כאילו, אתה קולט מה אתה אומר? זה לא הזמן עכשיו, זוז. אל תפריע לי, זה לא הזמן כרגע. ואז אתה בעצם מפנה את עצמך להיות עם עניינים של קדושה ולהמשיך. זה לא שאתה אומר, אתה לא תתעסק עם זה אחרי זה. זה לא שאתה בורח מהעבודה. אלא נהפוך הוא, אתה מקדיש לזה זמן. אבל אם אתה צריך להיות רציני, זה כמו שיש לך פגישה חשובה עם מישהו, אתה מקדיש לזה זמן. ואחרי זה יש לו פגישה, אתה מקדיש לזה זמן. אתה מקדיש זמן למקום שמנטרה לך את הדלק ואת החיות של החיים. זה עצבות. אז תשב עם זה ותתמודד עם זה ותעשה תהליך של ברור. מה קרה שם? מה הוביל אותי למקום הזה? לא אני ככה ואני כזה, ומה יחשבו עליי אנשים, ואיך זה יתפס, אוי, אני לא ראוי. מה בעצם גרם לי להוביל אותי למקום הזה? עכשיו, כמובן שאם אני מגיע לשיעורים, ואני מגיע לתלמוד תורה, ואני קורא, אני מתפלל, יש לי גם כן את הכוחות להתמודד, יש לי תבניות חשיבה מכנגד להזרים עוד לאותו מקום. אבל אם אני מתעסק רק עם העצמי שלי, עם אנוכי, זה מה שאמר הקוצקר, אנוכי. מה אתה מתעסק עם עצמך? יש את אנוכי. הוא הוריד לך. הוא לא עזב אותנו פה סתם בעולם החושך. הוא הוריד אותנו, הוא בעצמו ירד למטה, הוריד את בני ישראל שאנחנו חלק מהעצמות ממש, להתנהל עם ענייני העולם כדי לקדש אותם ולרומם אותם. כרגע אני נכנס אל תוך המקום של הנפש אחרי שחוויתי אכזבה. קשלתי כי דברים לא מסתדרים כמו שהייתי אני רוצה. זה מה שאתה רוצה. מי אמר מה שאתה רוצה זה מה שצריך? לכן גאווה מתקשרת עם עצמות. הגאווה שלי רוצה שכך יהיה. אבל מי אמר שכך צריך? מה שאתה מאחל לעצמך זה לא בהכרח מה שאתה צריך. ואת זה יודע אביך שבשמיים. רק אתה קשה לך. אז האנוכי שלך... לא מרפא, לא מבטר, לא נכנס לבירור נכון ומתוקן. כל זמן שצריך, אומר פה דבר מאוד 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 חזק בעל התניא. שהוא צריך לקחת זמן מספיק. אומרים בערך כשעה לפני קריאת שמע על המיטה. כשעה להתבונן בגדלות הבורא ולראות לאן אני מגיע. כלומר, איפה אני עם עצמי מגיע לעומת הכל בהשוואה לרצון הבורא. כי אם אין לי קנה מידה אמיתי, אז אני יכול למצוא את עצמי רק יורד ויורד ויורד. אבל אם אני יודע ולומד מה הנכון, מה צריך, אז זה קצת אחרת, זה נראה קצת אחרת. אבל כל עוד אין לי כלי מידה, אני יכול להיות רק רודף אחרי הזנב של עצמי. עכשיו אני מבינה גם כן מה הדרייב שלי, אני קופץ למקום אחר, למה להגיע לפה ולהמשיך לתת את השיעור. כי אני יודע שזה אמת המידה הנכונה. כלומר, אני לא ידעתי שאני יכול לעשות פגישה עם היצר שלי שעה ביום ולמקם אותו ולהסיך את הדעת ולאפשר לעצמי להיות בשמחה. זה מותר ורצוי, כי זה מה שרוצה הבורא. כי ברגע שאתה בעצבות, אתה לא יכול לעבוד את השם. אתה לא תוכל להגיע למקום אמיתי, לקדושה, כי היצר כל הזמן תופס אותך, מוריד אותך למטה.
אבל הלימוד התורה
מוציא
אותך,
לא? סליחה?
הלימוד והתורה
מוציא
אותך משם,
במקום הנמוך. נכון. עכשיו, אתה מבין שבעצם גם במקום הנמוך מה אמרנו? שזה התכלית של כל הבריאה, לרדת למצרים כדי לעשות שם איזשהו בירור. עכשיו, אז על מה בדרך כלל נופל לך העצבות? מזה שקשלת מהאבונות שלך, מהדברים הלא ראויים, שלא יסתדר לך. עשית דברים שלא טוב לך עם עצמם. הבאת את עצמך למקום נמוך. אז אומרים שמה, זה לא התכלית לרדת למטה, אלא התכלית זה לרדת למטה ולמצוא שמה משהו בעצב הזה, מה היה עליי לעשות. איפה הייתי צריך לשים לעצמי גבולות? איפה הייתי צריך לדעת להרפות כדי לא להגיע למקום הזה? ואז כשאתה מגלה את זה, אז אתה מתחיל להמיר את זה לתוך החיים, את התבניות האלה לתוך החיים. ואז אתה לא טיפול שוב פעם לאותו דפוס. קדוש ברוך הוא מזמן לך דפוסים כאלה. אבל צריך לקחת את זה לפרקטיקה. עכשיו, לפעמים צריך קצת שמה יצא. יוץ, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. עכשיו, בואו ניכנס לעוד מקום בקטע של יצא. מה קורה? ואם העצבות אינה מדאגת אבונות, אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלים לו במחשבתו. הרי אם נופלים לו אותן מחשבות רעות שלא בשעת העבודה, לא בשעה שהוא לומד או מתפלל, אלא בעת עסקו בהעסקה ודרך ארץ וכאי גוונה וכדומה, הרי עד רבה, לא זו בלבד שאינו צריך להיות עצוב, אלא להפך, יש לו לשמוח בחלקו על מה? במצבו הרוחני, וכל כך למה? שאף שנופלות לו במחשבות המחשבות הרעות, הוא מסיח דעתו מהן. שכן, אם הוא אינו מסיח דעתו מהמחשבות הרעות, אלא ממשיך להגות בהן, זה נכלל אז בסוג של דאגת אבונות. כי גם המחשבות בהרהורים רעים, ברצון, היא עבירה על דאגת האבונות. סליחה, היא עבירה בעצם. כאן אני מדבר על מי שמסיח את דעתו מהמחשבות הרעות ועצבותו נובעת מעצם העובדה שנופלים לו במחשבתו הרהורים כאלה. ובמקרה כזה, עליו להיות שמח על שהוא מצליח לשלוט בהרהורים אלה. כלומר, אם אתה לא בזמן של קדושה, אמרנו בזמן של קדושה, מה עליך לעשות? הוא אמר לנו, בזמן העבודה הרוחנית, כמו הדאגה מהאבונות, הרי אם העצבות שורה עליו בשעה שהוא עובד את השם כמו שהוא לומד או מתפלל, עליו להשתדל להיפטר ממנה. כי היא מפריעה לעבוד את השם בשמחה. כלומר, הוא צריך לעשות הסך דעת, להיפטר ממנה. נכון, יש הבנות, אבל מה אני קובע לי? איך אני מתמודד איתה? איך אני אצא מהמקום הזה? שאני קובע לי זמן, בזמן ביום, שעה לפני קריאת שמע, לא כבר שאני עייף, ואני מנסה לקלוט, לעשות איתי עבודת ברור איך הגעתי למקום הזה. שם אני רואה מה יהיה התשובות, ואז להמיר אותם לתוך החיים ולראות, לראות מה קורה. יכול להיות שההרגל הוא חזק מדי מצרים, אבל לאט לאט. יכול להיות שאתה תרד למקום יותר נמוך, כי אתה צריך לברר איזושהי אמת יותר חזקה. מה קורה אם נופלים לערעורים שלא קשורים ללימוד, לתפילה, לדברים שבקדושה? פה אתה צריך להיות שמח. למה? כי פה מנסים לראות אם אתה יכול לעשות את מה שנאמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זו מצווה. זה בעצם אתה זוכה לעשות מצווה, לא לטור אחרי לבבך ואחרי עיניך. שאם נופלים לך מחשבות רעות, תסיח את זה מדעתך. אל תצמד לזה. כלומר, ברגע שאתה עושה את זה, אתה צריך להיות שמח. אחד, אתה צריך להיות שמח שמעמידים אותך בניסיון הזה. שתיים, בזה שמותר לך וראוי גם כן שלא תטור אחרי המחשבות האלה. כי זה הרצון של הבורא. זה דברים שבאים לבלבל אותך, שלא יהיה לך את הכוח להתמודד עם הקדושה, להיות בשמחה. כי כשאתה לא בשמחה, אמרנו, אתה נופל בקרב. אז זה כאילו, מה אתה מקיים כאן? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחרים. הרי דווקא על ידי כך שנופלים במחשבתו הרהורים כאלה, לא ראויים, והוא דוחה אותם, הוא מקיים את הלא תעשה. לא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם. שכן מדרגה כזו שלא יעלו במחשבתו מלכתחילה אירועים רעים, שייכת בצדיקים בלבד. אנוכי, למה אתה עצוב? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מוריד אותך למקום נחות, אתה לא צדיק, למה אתה עצוב? אתה יודע למה אתה עצוב? כי אתה לא מכיר את המקום האמיתי שלך. כי זה שנאמר ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, שיש לך מחשבות רעות, תאוות ונופלים לך, זה לא נאמר לצדיקים, זה נאמר לנו האנשים הפשוטים. רק אם אתה מוצא את עצמך מתייאש ומתאכזב, ואיך יכול להיות שאני נמצא במקום כזה נמוך, ואיך אני מגיע לכאן למקום נמוכים, כי אתה לא מכיר את מקומך האמיתי, זה לא עבודה שלך, אתה לא צדיק. אלא אתה, זה נאמר בבינוניים, באנשים פשוטים לנו, כדי שמה נצליח לעשות? שכשנופלים לו, שנופלים לו הרהורי ניאוף במחשבתו בין בהתר, גם האירורים שהם באופן של היתר חולו, וגם אם באופנים של איסור, וכשהוא מצליח להשיח דעתו מאותם אירורים, כלומר בתוך כל המחשבות, אל תתייחד עם זה, הקדוש ברוך הוא בכוונה מפיל לך את זה, כדי שקבל שכר על זה שלא תטור אחרי המקומות האלה. אז כשזה מגיע אליך, מה אתה מבין? קודם כל אתה אומר, שמה, אני לא צדיק, מה אני מצפה מעצמי? הציפייה הזאת עם עצמך, כמו שאנחנו לומדים בקורסים שיותר פשוטים, ציפיות רק על קריות. הציפייה שלך מעצמך, זה האכזבה שלך. זה המקום של היו שלך בעצבות. אתה לא אמור להיות בדרגה שלא ייפלו לך מקומות כאלה, דברים כאלה, הרהורים כאלה, מחשבות כאלה. אלא מה אומרים לך? שב ואל תעשה. זה מה שאמרו רזל מביא בעל התניה. במסכת קידושין, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה. ועל כן צריך עליו לשמוח. בקיום הלב, כמו בקיום מצוות עשה ממש. כלומר, עצם זה שאתה יושב ולא עושה, אלא אתה מסיח דעתך מזה. אתה מקיים לא תטורו אחרי לבבכם, אתה צריך להיות שמח כמו שעושה מצוות טובה, מצוות עשה כלשהי. כך שלא זו בלבד שאין צריך, דבר זה צריך לעורר בו עצבות, כי אם להפך, זה צריך לעורר בו שמחה. כי ברגע שנופלים לך, האירועים האלה, קודם כל תבין את מקומך האמיתי. אנוכי, למה אתה עצוב? אתה יודע למה אתה עצוב? כי אחד הבעיות שלנו, שהציפייה שלנו מעצמנו היא לא נכונה, אנחנו לא מאמינים את עצמנו במקום הנמוך. אתה ירדת למטה למצרים כדי לגלות את אנוכי, אז למה אתה עצוב? עכשיו, זה דורש פרקטיקה, אבל זה דורש תרגול. זה דורש פתאום לראות את היצר, את המחשבות הזרות האלה מגיעים אלינו ולהגיד להם לא, זוז, לא שייך אליי, לא רוצה, לא מתאים לי. אני לא שם לב שברגע שאני עוקב אחרי זה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זה הדיבר השני. אני בעצם נמצא עם אלוקים אחרים. אני עושה את המחשבה הזאת כמו אליל. אני הופך את התאווה, את המחשבה הזרה הזאת למין דבר שאני נאחז אליו. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, על הפנימיות. ומספיק שתגיד בתוקף, לא, די, אני לא מעוניין, כי על ידי זה אני נפרד מאנוכי, השם אלוקיך, מהמקום הכי גבוה. וזה מה שאומר בעל התניא, יהודי לא שם לב, כשהוא עושה משהו שהוא לא ראוי, לא על פי תורת ישראל, הוא מתנתק מהאור. הוא רק חי באשליה שהוא עדיין מחובר. החזרה לזה זה לא בעיה, זה פשוט על ידי לא. להפך, זה צריך לערער בו שמחה, כי על ידי זה שהוא אומר לא, דבר ראשון צריך להכיר את מקומו האמיתי, מה אני מצפה בעצמי, מה אני ביוש, נכון, אז עברה לי מחשבה זרה. מה? כי בינימן, נכון, מה העבודה שלי? לא לתור אחרי זה, לא לעקוב אחרי זה. למה כל העולם אוהב את המדיטציה? כי המדיטציה בעצם, מה הפירוש שלה? התבוננות בנושא מסוים, לפרק זמן מסוים, והחלטה בתוקף לעשות את זה. אז אני כרגע קולט אלוקים אחרים, לא פונה לזה, עודף את זה, אבל למה אתה בעצבות מזה? רגע, מה, אתה חושב שאתה צדיק? זה לא יבוא לך. עד רבה, העצבות הבאה ממה שנופלים בו הרהורים כאלה, היא מגסות הרוח. שאינו מכיר את מקומו. זוכרים שאלנו, האם יש גאווה ועצבות? יש לה קשר ודאי, כי אתה לא מכיר את עצמך, זו גאווה, זו גאווה סמויה. הוא לא מכיר את מדרגתו. ועל כן ירא לבבו על שאינו במדרגת צדיק. איך זה קורה לי? איך הגעתי למקום כזה? איך אני נמצא במקום כזה? רצו שתגיע למקום כזה, כי בתוכך יש את אנוכי, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא ירד למטה, כדי להגיד לך שיש את היכולת להרים את הדברים הנחותים למעלה. עכשיו נתחיל אט אט לקבל, קודם כל לקחת את הזמן הראוי, להתבונן בדברים הלא ראויים, ולהציע לעצמי עצה. זה הזמן שלך עם עצמך, תאמינו לי, שום מקובל לא צריך להגיד לכם את זה. רק תישב עם עצמך. יש קצת בלבול, חוסר בהירות, תרים טלפון, תתייעץ. תעשה פגישה. שלצדיקים בוודאי נופלים להם הרהורי שטות כאלו. ומאחר שבמחשבתו נופלים הרהורים כאלה, חורה לו על שאינו כמו הצדיקים. סלח לי, זה גאווה, זה גסות רוח. זה גאווה סמויה, יצר שוב פעם תפסת לנו בעל אלף פרצופים. מציב אותך במקום שאתה לא נמצא, אז בטח תהיה בעצמות ביוש. אבל אם אתה מבין בעצם טוב, זה המקום שלי, וכרגע אני נמצא במקום של התמודדות לנסות להרפות מהמקום הזה, אתה בדיוק מכיר את מקומך. ובעזרת השם, בסייעת הדשמיא, על ידי כוחה של תפילה, על ידי לימוד התורה, על ידי עשיית המצוות, זה עוזר לך להרים את הראש חזרה. וזה מה שאמר משה, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. כי תישא את ראש בני ישראל. אומר מאמר של הרבי, שבת, פרשת משפטים, פרשת שקלים, מברכים חודש אדר תשין למד א'. הרבי יצא במאמר על כי תישא את ראש בני ישראל. מה זה כי תישא את ראש בני ישראל? כלומר, אם באת לעשות את, לשאת את ראשם בהגבהה, קח מהם כופר לצדקה. מה נאמר? נאמר בדרושים, מה העניין הוא? מה זה כי תישא את ראש בני ישראל? ראש הוא אהבה הטבעית שלמעלה מהשכל לקדוש ברוך הוא. למעלה מהשכל. וכתוב, כי אבונותיי עברו ראשי, שהאבונות מסתירים על בחינת הראש של הנשמה, אהבה הטבעית לקדוש ברוך הוא שמעל השכל. האבונות מפריעים לזה. מה זה אומר כי תישא את ראש בני ישראל? שאף על פי שאני יורד למטה, למצרים, למקומות נמוכים, איך אני יכול להרים את הראש? הקדוש ברוך אומר למשה, כופר. שואל משה רבנו, מה על ידי צדקה ירים את ראשו מלמטה? כלומר, תתגלה בו האהבה המסותרת הזאת לקדוש ברוך הוא, והוא יחזור חזרה למקום שלו? הוא אומר, כן, דווקא לידי צדקה. כי מה זה צדקה? זה נתינת חינם למישהו אפילו שלא ראוי. נתינת חינם, לתת למישהו שהוא נמוך ממך. ברגע שאתה נותן למישהו שהוא נמוך ממך, מה עושה הקדוש ברוך הוא כנגד הנתינה שלך? הוא נותן לך. הוא עוזר לראש הזה להגביה. זה מה שנאמר, כי כסף תלווה עמי. מה זה כי כסף? כי אם כסף תלווה את עמי. מה זה אם כסף תלווה את עמי? אומרים חז"ל, אם כסף תלווה, אתה עמי. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא ברוב חוכמתו? הרי זה משהו שהוא רוצה לתת לנו לעשות, כי הוא ידע שהכסף פה במצרים, בעולם הגשמי, יהיה אחד הדברים הכי חשובים, ויהיה לנו מאוד קשה להיפטר ממנו. מאוד שקולים, מאוד מתבוננים, יש לנו הרבה תירוצים, כן לתת, לא לתת, למה לתת, אבל ככה לא מגיע לו, כן לא מגיע לו. כאלה חשבונות, תעזוב את כל החשבונות האלה, תשחרר את הנתינה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, ירומם אותך מהמקום שלך. לכן אנחנו מבינים שכל המצוות האלה, צדקה וכל המצוות בתורה, הם לא סתם, הם כלים שעוזרים לנו לרומם את הראש שלנו שנפל חזרה אל תוך המקום, לתוך העצבות, אל תוך המקומות הקשים. לכן המצוות הם לא סתם איזה ציוויים שלא שייכים לכלום, אלא הם כל מצווה, מלשון צוותא, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הרי ענה נפשי כתבית יעבית, אני כתבית את עצמי. אז מה כתוב בתורה? אם כסף תלווה את עמי, מה זה אם כסף תלווה את עמי? כסף, זה פרשת שמות, זה בספר שמות, אם כסף תלווה את עמי, כלומר, אם כסף תלווה, אתה עמי. אל תגיד עמי בקמץ, אלא עמי בחלק. אז זה אחד הייעוצות, זה אחד הייעוצים הסודות, בגלל זה אתם קולטים מה מין שגעת הזאת בעם ישראל, צדקה, 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 כי אתה עושה צדק. עם מישהו שהוא נמוך, הקדוש ברוך הוא עושה איתך כשאתה נמוך במקום נמוך ועוזר לך להתרומם. אז הבנו בעצם גם כן שאל תהיה כל כך בעצבות. אנוכי, למה אתה עצוב? כי אתה בגאווה, זה לא המקום שלך. המקום שלך שכן יפלו לך אירועים כאלה, ואתה תצא מהמקום הנמוך בעזרת השם על ידי העבודה האישית שלך. ולזה בעזרת השם, בעזרת השם דווקא להבין שאנחנו יורדים אל המקומות הנמוכים והשפלים והיינו בהם. להבין שבעצם יש לזה מטרה, יש לזה כוונה, יש לזה תכלית. לרומם את המקום הזה. וזה המקום האמיתי והפנימי של המילה תשובה, שאתה משיב את המקומות, תשוב, היי, אתה משיב את המקום הנמוך למקום יותר גבוה, יותר נעלה. ודווקא על ידי שאתה מתעסק עם נתינה, מתעסק עם המצוות, כל בעצם רק כלים לעזור לך להתרומם ממצרים. אנוכי, השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך, הוצאתיך מארץ מצרים. מה זה אנוכי? ענה נפשי כתביתי אבית, אני את עצמי שמתי, נתתי בתורת ישראל. אז בעצם כשאתה קורא, וזה מה שאנחנו צריכים לברר לעצמנו, שהתורה אכן נכתבה לא בידי אדם. שזאת היא שאלה מאוד שאלתית. ואז אתה בעצם מבין שכל הציוויים האלה זה בעצם כלים שעוזרים לך לגלות את האור האלוקי שבתוכך. שיהיה בהצלחה במסע, תודה רבה, שיהיה לנו שבוע נפלא, ואנחנו רק נגענו בקצה הקרחון מבחינת העצות על עצבות. בהמשך, כל חודש, אני מתכוון בחודש אדר, אנחנו נלמד מאמר על פורים, נחיה את פורים כדי שיהיו מוכנים יפה יפה לנפש פורים בעזרת השם.
מה הם עושים מן הרשם, אתה עושה בצפת,
תודה, בעזרת השם אנחנו נעשה את זה, ליל ירח, אנחנו נתחיל את זה יותר עם האביב לקראת הקיץ, בעזרת השם נפיץ את זה ונעשה את זה. תודה רבה, רוח, יישר כוח, כל טוב.